שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין, היי עמית.
אהלן צחי, מה שלומך היום?
בסדר גמור, הפרק היום הולך לעסוק בדרך הנכונה לנשום.
דרך נכונה לנשום, אוקיי.
כן.
לא ידעתי שיש דרך כזו.
אז מסתבר שזה קיים ושזה גם כלי עוצמתי שיכול לשפר את הביצועים לגוף ולנפש.
מעניין, זה נשמע מעניין.
לטובת הנושא הבאנו את בן ברוך פרדמן. היי בן, מה שלומך?
שלום, שלום לכולם.
תודה שבאת.
לטובת המאזינים אז נציג את בן, הוא מדריך נשימה מוסמך במספר שיטות וטכניקות מעולם הנשימה, הוא מעביר סדנאות נשימה ואמבטיות קרח, והוא בעל תואר שני בהנדסה מהטכניון, ומאסטר NLP. נכון? דייקתי?
נכון, אמת. יפה, תודה, כן.
נשמח, לפני שנתחיל לדבר על דרכים הנכונות לנשום, נשמח להבין איך הגעת לעסוק בתחום, וגם הקשר בין הנדסה לעולם הזה של הרוח, איך זה מסתדר.
כן, בעצם באמת איך מהנדס תואר שני מטכניון מגיע להיות מדריך נשימה. ובכן, כשהבת הקטנה שלי, הבת השלישית במספר הייתה בת שנתיים, זה גיל כזה טרבל 2. הם מתחילים לבדוק גבולות גזרה, אז אתה מגיע כבר עייף לעבודה, כזה. אז מה שקרה לי, מקרה דרמטי, הייתי בדרך לעבודה, אשתי גם אחת לכמה זמן, היא בחול, פעם בחודש היא בחול בנסיעות עבודה, ואז כל הארגון בבוקר, כל הג'אנגלינג הזה, זה עליי, אני מתורגל כבר מהילד הראשון, אבל בילד השלישי זה כבר קשוח, זה היום חמישי בשבוע, ולמעשה מה שקרה, התעוררתי למשמע של כל ישראל מירושלים, השעה 9, זה היה 9 בבוקר, ואני מוצא את עצמי, המזל שלי זה היה כבר, כן, פיזרתי את הילדים, ושזה היה כביש 6, כביש ישר כאילו, לא יודע כמה זמן, ישנתי. אני מאמין שלרובנו היו תפצויות כאלה ואחרות על ההגה, כאילו עייפות, אבל פה ממש נבהלתי, אני מוצא את עצמי על 120 קמ"ש, על כביש, אמרתי, אני תופס את עצמי בידיים, איך אני, כאילו סך הכל רציתי להיות אבא טוב ולהתקדם בעבודה, ופתאום אפשר לסיים את כל הקריירה בשנייה אחת, אז תפסתי את עצמי, התחלתי לחפש איך אני משפר את מצב האנרגיה שלי. גוגל שלח אותי לאיזה וובינר על ביו-האקינג, ביו-האקינג, כן, זה תחום כזה לאדם המודרני שהתזונה שלו לא משהו, הכושר שלו חסר, השינה קלוקלת, כל ההווי חיים שלנו, איך מלימונים לעשות לימונדה. אז בעצם באמת אורך כל אורך החיים, חלק מהדברים אני גם עוד מהוובינר הזה מבצע היום, כמו צום לסירוגין 8-16, לפתוח את היום במקלחת קרה, אבל שם בוובינר הזה ניסיתי את התרגיל הנשימה הראשון שלי, נשימת אש קפל הפחתי, והייתי בהלם איך אחרי שתי דקות, כל המצב הגופני שלי, המצב הרגשי שלי, גם ההסתכלות ככה, הכל נהיה ב-HD, full HD, התמונה שרואים, הכל השתנה, וזה הרגע שבו התאהבתי בעולם הנשימה, והתחלתי לחרוש על קורסים ושיטות ומלא טכניקות, וראיתי שגם כשאני זורק טיפים לחבר'ה, מה שנקרא, יש פידבקים טובים ואנשים מבסוטים ושואלים שאלות, ואז התחלתי ללכת לתחום ההדרכה, ובגלל הרקע המדעי, האקדמי שלי נקרא לזה, אני מקפיד שגם מה שאני מציע, מה שאני מלמד, מה שאני מדריך, כל כך מגובה מחקרים. כי נשימה, זה יכול לשמע משהו ארטילאי, ניו אייג'י, יש לי כבוד לכולם אחלה, אבל פה בעצם, בגלל החוסר מודעות בכלל של אנשים, מה זה נשימה, עד כמה היא חשובה, אז באמת כל כך המחקרים, ניסיתי על עצמי, מדריכים אחרים, וזה בעצם השילוב של הנדסה, מהנדס תואר השני, ומדריך נשימה לשאלתך.
ומבחינת נשימה, אז יש איזשהו טיפ שאתה יכול לתת למאזינים, איזה משהו שאנחנו עושים לא במודע אפילו שפוגע בנו?
יש המון טיפים, ואנחנו גם אולי נשלב אותם במשך הפודקאסט הזה. קודם כל, לנשום דרך אף, תקפידו לנשום דרך אף בכל מיני סיטואציות בחיים, אם קשה ולא קשה, להקפיד לנשום דרך אף. זה הטיפ הכי גדול, זה מעבר להיגיינה, יש לזה המון השלכות, אם לא נושמים דרך אף.
ומבחינת אנשים שמעשנים, זה משהו שמפריע, שזה עוזר לגמול, הליווי שלך עוזר לגמול מעישון גם כחלק מהטיפול?
חלק מההשלכות, של נשימה תקינה, כשמתחילים לנשום נכון ותקין, אגב זה מאוד קל, פעם כשנולדנו כולנו, תינוקות הכוונה, כן, נשמנו נכון ותקין, אורך החיים המשובה שלנו, המולטיטאסקינג, הריבוי משימות, גרם לנו לנשימה משובשת. יש משפט מין פילוסופי כזה בעולם הנשימה, אתה חי כפי שאתה נושם, אתה נושם כפי שאתה חי. ויש דברים בגו, אז בעצם כן, מאוד קל להסדיר את זה, את כמו לרכב על אופניים, להחזיר את הנשימה התקינה הזאת, והיא בעצם משליחה לנו על כל אורך החיים. גם כלפי מזון, תזונה הכוונה, פתאום מתחילים להרגיש, זה בא לי, לא בא לי, כן יכול, זה יכול להיות טוב, לא טוב, ממש כזה. אני יכול להרשות לעצמי איזה חטיף, ומצד שני, כן, ממש מין דילמות מהסוג הזה. וגם בוודאי כלפי אישון, כלפי עוד הרגלים מיגונים למיניהם, פתאום מתחילה להיות מין דחף פנימי כזה, מין בירורים עד כמה אני זקוק, לא זקוק, צריך את זה, בהחלט.
ואנשים שסובלים מאסטמה או קוצר נשימה, אז יש איזה תרגילים שאפשר לעבוד עליהם, שזה לגמול אותם ממשאף או להימנע ממצבים כאלה של קוצר נשימה?
תראו, אני לא רופא, אבל יחד עם זאת, אחת השיטות שאני מתמקצע בה, זה בעצם ברנע, ביטול רצוני של נשימה עמוקה, אוקיי? היא גורמת לכ-100-150 מחלות. ומוכח מדעית שאפשר לרפא ולהוריד את הסימפטומים בצורה מאוד 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 משמעותית. זאת שיטה שגם מלמדים אותה ברמת בית ספר בחלק מהמדינות, בהן יש בעיה של נשימה, מערכות של מחלות נשימה באוכלוסייה, ניו זילנד, אוסטרליה, כאלה. ומהעדויות של הסטודנטים או משתתפים בקורסים שלי, היום יש לי מישהי בת 71 בקורס תרבות הנשימה, אחרי 4 מפגשים היא דיווחה לי ששיתפה בעצם עם כולם, שהיא לא השתמשה במשאף מאז שהתחילה כאילו את התרגולים בבית. אז זה אחד מהדברים שגרמו לי להתאהב בעולם הנשימה, שבגילי המופלג 44, וואלה, לא צריך ללמד אף אחד. אני מדריך, אני נותן לכם מגוון כלים פרקטיים, מתן נייד, מתן נייח, פאנל סולארי, תחנת כוח גרעינית. ואז כל אחד, לפי איכשהו בבית, תרגל או תרגל, כן? יודע לשלוף, תרגיל להתעורר בבוקר ותרגיל להירדם בלילה, ממש ככה. אז באמת מי שמתרגל רואה תוצאות, החל מירידת משקל ואישון שדיברנו, וגם סימפטומים של מחלות כמו אסמה, סכרת, ברונכיטיס וכן הלאה.
אם אני מתחיל לתרגל נשימות, אז איזה שינויים ברמה הרגשית, גם ברמה הפיזית, גופנית, אבל ברמה הרגשית אני יכול לצפות.
תראו, נשימה בעצם פעילות פיזיולוגית הכי חשובה שלנו. יותר מאוכל, אוכל מה, כמה זמן אפשר לשרוד? חודש. יותר משינה, גם יש מודעות לשינה, מסך עם סינון, כן, לסגור את הגאדג'טים, לישון בשקט, אבל אחרי שבוע, סדר גודל של שבוע, אפשר לשרוד בלי לישון, כן, סי גינס וכאלה. מים, השנה בכלל פתחו את העשייה על זה, עם כל מיני אפליקציות, מתזכורות, בקבוקים חכמים למיניהם, health day, happy day וכאלה, אבל זה עניין של ימים. נשימה זה עניין של דקות. בעצם אם נעשה שינוי ולו קטן בדפוס הנשימה, זה משליך לנו בטווח הכי רחב של חוויית החיים שלנו, וגם בטווח, בעוצמות הכי מהירות, זאת אומרת, ההשפעה תהיה הכי מהירה. אז מצב הרגשי, למשל, כן, אנחנו נהיים יותר רגועים. יותר דחת דם, ירידה בלחת דם, דופק, יותר רגועים, יותר נינוחים עם עצמנו, ואז זה גם משליך כלפי הזולת כמובן.
חשוב בימים אלה. איך תהליך הנשימה מתקשר לתודעה שלנו?
זה טווח רחב, הכי נפוץ וידוע מדיטציות, מכירים בוודאי כולם, שמעו, נסו במדיטציות כאלה או אחרות, או אפילו דמיון מודרך, תמיד זה מתחיל מלקחת נשימה ארוכה, איטית, מתחילים לשחק עם הדברים האלה, ובעצם הגוף והנפש שלנו קשורים אחד לשני כמו חוט ומחט. זאת אומרת, אני יכול באופן כמו מדיטציה, כן? באופן מכני, לעיית את הנשימה שלי, שתהיה פחות עמוקה, יותר איטית, ואז גם המחשבות שלי נרגעות, וככה אנחנו נרגעים. או הפוך, מישהו חתך אותי בכביש, אני כבר במרדף על ההגה, הנשימה שלי נהיית שטוחה, ואני כולי מהיר, כולי בסטרס כזה. אז בעצם זה חוט ומחת, אני יכול למשוך או דרך החוט או דרך המחת, יש חיבור בין נפש לגוף. הקשר שמחבר ביניהם, זאת הנשימה. זה גם עוד אחד הדברים המאוד חשובים שלהפנים או מתמים בסדנאות, זה אמצעי בהחלט שאם אתה מרגיש חסר כוחות, או הפוך, אתה מרגיש אובר עירני, קצת משחק עם הנשימה, ואנחנו משנים את המצבנו, אנו, גם רגשית וגם פיזית.
תוך כמה זמן מגיעים לתוצאות שמרגישים בהבדל? אחרי שמתרגלים איתך, איך זה עובד?
זה עניין של שבועות, זה עניין של, תלוי מאוד במתרגל כמו שציינתי קודם, עניין של שבועות, יש למשל עדויות, במיוחד של בנות, של נשים שבקורסים שלי, ואני יודע שזה מה שהולך לקרות, אבל אני לא מגלה, בערך אחרי 3 שבועות חודש, פתאום בשיתופים, ירדתי 3 קילו, ירדתי 5 קילו במשקל, ואז הגברים יושבים, מה רגע אחי, כאילו אני יושב על הספה, עם כוס בירה אולי אפילו, נושם נכון ואני יורד במשקל, וואלה כן. אחד מהגורמים שמשפיעים למשל על המשקל, חילוף חומרים, זה בעצם הרמת החומציות והבסיסיות בגוף האדם, וברובה ב-90% היא לא משפט לא מאוכל ולא ממים, אלא מהנשימה, מהמאזן הגז של חמצן ופחמן חומצני בגוף. ואז הם מתחילים לתרגל, באמת אחרי 2-3 שבועות, מתחילים לראות את התוצאות האלה גם במצב הרגשי וגם במצב הגופני במשקל.
אז מבלי לשנות את התפריט אפשר לרדת במשקל? רק השינוי בטכניקות נשימה?
תראו, 80-90% מהאנשים לפי המחקרים לא נושמים נכון. נשימה לא תקינה, נשימת יתר בשפה המקצועית. אז אם באמת לא נושמים נכון ומתחילים, מה אמרנו, כמו לרכב על אופניים, אז תוך 2-3 שבועות מתחילים להרגיש את השינויים האלה. בלי באמת לשנות את התפריט. מה שכן, אני מאמין שאנשים גם ירצו, מהניסיון שלי, ירצו לשנות את התפריט גם דווקא לכיוון הטוב יותר, כי יש כבר מין דו-שיח כזה עם הגוף, שוב, דרך הנשימה, ואז פתאום יש נטייה גם למוצרים יותר בריאים, ושעות יותר נכונות של תזונה, מין משהו כזה, ביתר קלות, זאת אומרת, לא, אני לא מכריח את עצמי, כן, או מונע מעצמי, זה מין משהו כזה באופן טבעי. ואז זה מוסיף עוד יותר על התופעות הפיזיולוגיות הישירות של מאזן חמצן ופחמן דו-חמצני.
זה תהליך שאפשר לעשות אותו בכל גיל, או שיש גיל מסוים שכבר אין לנו שום דבר שיכול לעזור לבריאות או לנשימה?
בהחלט, בכל גיל. יותר מזה, אנחנו מתכוונים לנשום עוד 10 שנים, נכון? אז למה שלא נעשה את זה יותר טוב, יותר מדויק? לילדים, כלפי ילדים, אז עוד יותר חשוב, אני חושב, הנשימה התקינה, מעבר למה שעולם הנשימה מציע, הפרופר נשימה התקינה, יציבה, אף, שרפת, כל המושגים האלה, כי בעצם הילדים מתפתחים, זה משפיע על המבנה של הגולגולת, ואחרי זה משליח גם על המבנה של הסתות, של השיניים, וגם המצב המנטלי, עד כמה הם יכולים להיות ממוקדים, מרוכזים, כלפי שיעור, כלפי חוגים, ובכלל בתגובות למבוגרים, לחברים שלהם, מאוד 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 חשוב, אפילו, אני רואה את זה בוויז'ן שלי, אנחנו חיים במדינה מיוחדת, אבל נגיד עוד 5 עשור, זה יהיה ממש כמו באוסטרליה, ניו זילנד, זאת אומרת, מנדטורי, אנשים, כישורי חיים, אנשים שמים בית ספר, בגרות, הולכים לצבא, משרתים, מילואים, משלמים מיסים כל החיים שלהם, ולא יודעים, פעילות בסיסית הכי יסודית, הכי חשובה שלנו, נשימה. אז ככה אני רואה את זה בעתיד בהמשך, במיוחד הילדים.
יש חשיבות מבחינת תרגול נשימה בחוץ או בבית?
כמובן שעדיף לעשות את זה באוויר פתוח, לפחות חלון, כן, מרפסת. אני בסדנאות שלי בחלל פתוח, משתדל לעשות להעביר סדנאות בחלל פתוח, או לפחות מרפסות, כן, חלונות פתוחים, לא בסטודיו סגור, מזגן. תראו, אם אין ברירה אז גם טוב, עדיף על לא לעשות כלום עם הנשימה, אבל בהחלט אוויר צח, אין כמו אוויר צח.
איך היית ממליץ לשלב תרגילי נשימה בשגרה די עמוסה שיש לכולנו?
או, זה עוד אחד הדברים שגרמו לי להתאהב בעולם הנשימה, שתרגילי נשימה הם בני 5-10 דקות, ליום יום אני מתכוון. כמובן שיש תרגילים גם ארוכים, אבל לרוב זה תרגילים של 5-10 דקות, שאפשר לשלב אותם ממש בקלות בשגרה יומיומית גם לאנשים עסוקים, מה גם שחלק מהתרגילים אפשר לעשות בשושו, אני אוהב את השושויזם הזה, מקסימום אולי לשים משקפי שמש, כי עיניים עצומות שלא יחשבו, אתן לכם דוגמה, מחכה לבת שלי, יש לי כזה סרטון באינסטגרם, מחכה לבת שלי בחניה, שתצא מהאימון, שם משקפי שמש, כי כבר דפקו לי פעם בחלון, חשבו שהתעלפתי באוטו, שם מטרונום קליקים כזה, עושה תרגיל נשימה ריבועית למשל, במקום לגלול ברשתות וכל מיני כאלה, גם אני, כן, זה אמצע היום, ערב לקראת הערב, כן, אז פוגש אותה לייזר, פגש אותה באנרגיות טובות, ואחרי שיוצאת מהחוג. אז ממש קל לשזור את זה, ולעשות את זה גם אפילו אם יש אנשים לידך, עדיין אם זה לא משהו שאתה לא צריך להיות סופר אקטיבי בישיבה, דיון, כן? אז זה מאוד מאוד קל לשלב את זה ביום יום.
אז צריך למצוא מה כמה דקות לתרגול כזה, זה פאוור נאפ כזה סוג של?
יפה, זהו, זה כמו פאוור נאפ, זה ממכר איפשהו אפילו, אבל זה גם לא עכשיו ללכת לחדר כושר, או אפילו לא לשים נעלי ספורט ולרוץ מסביב לבלוק. זה בלי לצאת מהבית או המקום שאתה נמצא בו, כמו שציינתי לפני, זה כל תרגיל נשימה, הוא משנה לנו ופועל על הגוף, נפש, מוח ותת מודע, כל תרגיל עם המיקוד שלו, עם משך ההשפעה שלו ועוצמת ההשפעה שלו. אבל בהחלט זה עולם אחר, לעומת הכושר הקונבנציונלי, מכוני כושר, פילאטיס, יוגה וכן הלאה. עולם הנשימה מצוין לנו מתחת לאף, לא? אז זה מאוד קל לשלב.
מה השיעור הכי חשוב שלמדת על עצמך מאז שאתה מתעסק בעולם הזה של נשימות?
אני אגיד לך יותר בקטע של הדרכה. בקטע של הדרכה, איך שהתחלתי להדריך, ראיתי שכל אחד הוא מיוחד מן הסתם, גבר, אישה, אחד מרגיש במצב של תקיעות, דיכאון, חרדה, אחד רוצה לשפר כושר, עושר, שינוי פנימי, ואז בעצם ראיתי מישהו שרוצה לעשות שינוי פנימי, מרגיש במצב של תקיעות, אני לא אלמד אותו מה זאת נשימה תקינה בשוטף ביום יום, או להפך, יש אנשים שמגיעים, גם יש כאלה שמודעים, אמרו לי שאני לא נושם טוב, מי אמרו? לא יודע, כל החיים שלי אומרים לי שאני לא נושם טוב, ממש ככה יש קבוצה גדולה של אנשים כאלה, אז רגע, אני לא אחשוף אותם, אוקיי, אני אלמד אותם איך לנשום נכון תקין, ביום יום, בסיטואציות השונות, אבל יחד עם זאת, מה, אני לא אחשוף אותם שאפשר לעוף עם עולם הנשימה, לעשות שינויים עוד יותר עוצמתיים, אז בעצם פיתחתי מין מודל, כל המסדנאות שלי, כל המפגשים, בין אם זה חד פעמי, בין אם זה בארגון, בין אם זה פרטי, הם בנויים לפי מודל, נשימה משולבת, תרתי משמע, אפרופו איך לשלב את זה גם ביום יום ובכלל, ואני שוזר שם מטכניקות ושיטות שונות בעולם הנשימה, ובעצם זה בנוי לפי גוף, נפש, מוח ותת מודע. אנחנו מדברים על הפיזיולוגיה של הגוף, עושים תרגילים לנפש, ברמת המוח, ומסיימים בדרך כלל גם בטעימה כזו או אחרת של תת מודע. זה מאוד מפתיע אגב. 90% מהאנשים שיוצאים מהסדנאות שלי, הם גם מופתעים, גם פילו נפלו להם המון הסימונים, וגם מבינים את החשיבות, עד כמה זה חשוב לעסוק בעולם הנשימה. אפרופו מעניין, אולי ככה סטורי, הייתי באיזה קורס סטורי טלינג, בהתחלה, אתה יודע, צריך לפרסם את עצמנו, נכון? כל הדברים האלה, רשתות, עניינים, ואז מישהי שם שאלה אותי, רגע, מה זה מדריך נשימה? מה זה אומר בכלל? אני בת 57, זה כמו שתגיד לי שאני לא הולכת נכון, אני 57 שנה אני הולכת. הייתי חייב לשלוף לה תשובה מהמקום, מהמותן ישר, אז אמרתי לגברת, אם את הולכת 57 שנה, ושוחקת נעליים סוליות כל שבוע, וכואב לך אגב, ואת הולכת נורא לאט, את יכולה להמשיך ללכת ככה עוד עד גיל 120 שתהי בריאה. מצד שני, אני יכול להציע לך, תוך 2-3 מפגשים, ללכת בדילוגים, בלי לשחוק נעליים, בלי כאבי גב, עם חיוך על הפנים, הבחירה היא שלך, וזה ממש ככה.
אנשים לפעמים מחפשים את הפתרונות האלטרנטיביים מכל מיני מצוקות ובעיות שיש להם, אז אני באסוציאציה שלי, נגיד בעיות נשימה זה אסתמה, או נגיד נחירות או דברים כאלו, יש עוד דברים נגיד שזה יכול לפתור, ואם אתה יכול להרחיב באמת על אם זה פותר בעיה של נחירות בלילה, מה המשמעות של זה?
לא, נחירות זה משהו שהוא פרטני ממוקד ספציפית. אנחנו מדברים על נשימה 24/7. תראו, נשימה היא פעילות הפיזיולוגית היחידה שאנחנו יכולים לקחת עליה פיקוד. זאת אומרת, יש לנו כל מיני מצמוץ עיניים, בלי אתרוק, אבל זה לא פעילות פיזיולוגית שוטפת. לנשימה כפעילות פיזיולוגית היא היחידה שאנחנו יכולים לקחת עליה פיקוד. היא יכולה להיות גם אוטומטית, כן? וגם מודעת, נקרא לזה. ואנחנו ניצור היחידי בעולם החי, שיש לו את התכונה הזאת. זאת אומרת, אני לא יכול להלב כלב תנשום מהר, חתול תנשום לאט, פילו אל תנשום, אין דבר כזה. לעומת זאת, אנחנו, יש לנו את היכולת הזאת, ולא משנה איך נסתכל על המצב הזה, מבחינת הטבע, המדע, דרווין, אלוקים, whatever. אם הטבע משאיר תכונה כזאת, היחידה בעולם החי, ואצלנו היחידה שאפשר כאילו לקחת אליה ככה פיקוד באופן מודע שכזה, ועוד אמרנו שהיא פעילות פיזיולוגית הכי רגישה, אנחנו רגישים אליה, אז זה לא בכדי. כדאי, שינוי בלו קטן בדפוס הנשימה, והגוף יגיד תודה, זה מין סלוגן כזה, אבל זה מעבר לגוף. ולהרגשה ולשאיפות שלנו בחיים.
נוכל לתרגל איתך עכשיו בלייב, בשידור, איזה תרגיל קצר של נשימה נכונה, גם למאזינים שלנו.
אני יכול, כן, אתם רוצים, אני יכול ללמד אתכם מה זאת נשימה תקינה ביום-יום. חמישה עקרונות של נשימה תקינה. או שאני יכול להציע לכם תרגול כתרגול, לעשות תרגיל מסוים לבחירתכם.
מה אתה אומר, עמית? נעשה תרגול פה?
יאללה, בשמחה.
אז תרגול אנחנו נעשה כזה דבר. תרגיל, צפייה בנשימה, יש בו חלק מדיטטיבי, ויש בו קטע מכני, אוקיי? מתי מומלץ לעשות אותו? עדיף לעשות אותו בשביל להירגע, או אפילו לפני שינה. במקום לספור כבשים עד מאה, אז אנחנו תכף גם נספור כזה. תוציא מטרונום, זה עם קליקים.
אין פן.
נעשה שאיפה ונשיפה, וכל פעם נעלה בשנייה אחת את השאיפה ונשיפה. מה זאת אומרת, נגיד, אני מתחיל שאיפה, 1, 2, 3, 3, 2, 1, נשיפה, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1.
לנשום מהאף, להוציא מהפה?
או, זה היה בדיוק הזדמנות נהדרת להטמיע את הדבר הזה, שאלה מצוינת, הכל לעשות דרך האף, יותר מזה, אפשר לשים יד אחד על החזה, יחד על הבטן, ולשים לב שזה רק הבטן, זה לא החזה, אנחנו... זה עוד אחד הבעיות שלנו, שאנשים נושמים, לא מפעילים את הדיאפרגמה, את השרפת, כמו שצריך, ואז יש פה גם השלכות לדבר הזה. אז לנשום דרך האף, להספיד שהבטן זזה, ואנחנו נעלה כל פעם באחד, אחד, שתיים, שלוש, וכן הלאה.
אז אני נושם מהאף ומוציא מהפה, או שהכל מהאף?
הכל מהאף.
אוקיי.
להגיע למשך שהוא נעים נוח, מבחינת ביצוע, גם אחד הדגשים לכל ביצוע, כל תרגיל נשימה, זה שצריך להיות בסך הכל בכיפי, בסבבה, נכון? יש לפעמים מאמץ, אבל בכולל אנחנו מקבלים הרבה הרבה הנאה מהדבר הזה. אני מתחיל להפעיל את המטרונום. שומעים?
שומעים.
יופי. אז אנחנו עושים, כל קליק זה שנייה, זה מטרונום, זה כלי כאילו כלי נגינה, אבל פה אנחנו משתמשים, אגב, גם עוד אחד מהעקרונות, כללי אצבע לביצוע תרגילי נשימה, זה בעצם... לעשות אותם בעיניים עצומות. לקחת כתפיים אחורה, להיות כאן ועכשיו, לקחת שתי נשימות עמוקות עוד לפני שאנחנו מתחילים לבצע את התרגיל. להיות כאן ועכשיו בפרזנט פרוגרסיב. עוד אחד הבעיות שגורמות לנו לסטרס ולחץ זה שאנחנו באיזה הזמן עובר עתיד ממושע, פרפקט כל האלה. אז להיות כאן בפרזנט פרוגרסיב. ומתחילים את הספירה 1, 2, 3, 3, 2, 1 נשיפה, כן? עולים כל פעם באחד, כל אחד יגיע למשך שנוח ולא נעים לו, זה הקטע המכני, אמרתי יש פה גם חלק המדיטטיבי של התרגיל הזה, בעצם זה נקרא צפייה בנשימה בתרגום חופשי, לראות או לצפות איך האוויר נכנס דרך הנחיריים, מתקדם לנו לתוך הגרון, יורד לתוך הריאות וכן חזרה מתוך הריאות, עובר את כל המסלול, וככל שמתרגלים את התרגיל הזה יותר, יורדים לרזולוציות יותר ככה, לא של מולקולות של אוויר שעוברות לנו בין שערות באף, אבל בהחלט זה עוזר גם למקד את המוח. בגלל זה למשל תרגיל הזה טוב לפני שינה, כי הנשימה האיטית היא מעלה לנו פחמן דו-חמצני בגוף, הגוף נהיה יותר רפוי, רגוע, דופק יורד, לחץ דם יורד, אנחנו נרדמים יותר טוב, והמחשבה היא, המוח ממוקד בצפייה הזאת, היא גם מחשבות טורדניות שמפריעות לנו לעתים להירדם, אז זה כזה. אז בואו נעשה את זה כמה.
אני לגמרי בתוך זה.
אפשר, גם הנשימה שיצאתי לפני ריבועית וגם זאת, אפשר למצוא אצלי הכל בערוץ, אבל עד כמה הצופים או השומעים ירצו בכיף.
זה משהו יותר לתחזוקה, אז אני מבין, לא... כשיש לנו עכשיו התקף או סיטואציה מלחיצה.
לא, זה דווקא לא לתחזוקה, זה יותר לרגיעה ונגיד למקד את המחשבה, אם יש מחשבות טרדניות ככה, להעיף אותם.
עכשיו יש לנו סיטואציה מלחיצה, אנחנו בסטרס, לא יודע, מישהו יצבן אותנו בכביש. מה הטיפול עזרה ראשונה, בוא נגיד ככה, שלך לנשימה פה?
קודם כל, נשיפות ארוכות, כמה שיותר... אנחנו באופן טבעי, לפני שאנחנו מבצעים איזה משימה, או שסיימנו איזה מטלה, אנחנו מתיישבים או כן, קמים, ונאנחים כזה, נכון? אז באופן טבעי, הרגל או טיפ ככה מעולם הנשימה ליום יום, בשוטף, תעשו נשיפות ארוכות, חברים. אתם תהיו הרבה יותר רגועים, הרבה יותר נינוחים. עכשיו, אם באמת התעצבנתי, יש תרגילים, יש עוצמות שונות של תרגילים, יש מגוון של תרגילים. בסדנאות שלי אני למשל לא מלמד, דווקא זה מגיע משיטת ריברסינג, שיטה די נפוצה בארץ, שיטת נשימה שמתמקדת בשחרור רגשות, כן? טראומות מהסגנון הזה. בשיטה הזאת באופן כללי נושמים שלא לצלילי מוזיקה במשך כשעה. אנחנו לא נשום שעה, עושים 49 נשימות, מכניסים את עצמנו לסוג של היפרוונטילציה, נכון? כשמנפחים הרבה בלונים, מה קורה לגוף שלנו? יש, מה? סחרחורת, זוכרים? אז בעצם הדבר הזה, כשנושמים מהר יחסית, יש לנו אפקט מטוטלת בגוף, כן? הגוף שלנו שואף להיות בשיווי משקל. כשאנחנו נושמים מהר, אנחנו מכניסים את עצמנו למין סטרס, קצת לחץ, קורטיזול ואנדרנלין, בקטנה, ומצד שני, אחרי שמסיימים את ה-49 נשימות האלה, אנחנו מגיעים לאיזון רגשי. תרגיל איזון רגשי שהוא טוב, אם היה באמת ויכוח עם מישהו, דיון סוער בעבודה, ישיבה חמה, מה שנקרא, זה יכול להיות גם להיות שיחת טלפון למוקד שירות לקוחות. מכירים שיחת טלפון למוקד שירות לקוחות שמסתיימת במפח נפש? ואז יושבים בלופ של מחשבות, מי צדק למי הייתי צריך להגיד ככה וככה, ואני אכתוב ואני אתלונן, אין בעיה לעשות את כל הדברים האלה, אבל כל עוד אנחנו בחוסר איזון רגשי, אז אנחנו, זה מתבטא אחרי זה בתגובות שלנו, כלפי הזולת, כלפי הקולגות, חברים, משפחה. אז 49 נשימות, כי אחרת, כל הכימיה הזאת של הסטרס, של הוויכוח, היא שוחה אצלנו בגוף, יש לנו שתי אפשרויות, או ללכת למכון כושר, למשל, לפרוק את זה כימית, או מה שנקרא, להעצים את הרגש, להסתכל לפחד בעיניים, ללכת ליער, לצעוק, אבל לרוב אנחנו לא עושים לא את זה ולא את זה.
סקי גרוף גם.
סעקי גרוב, בוודאי, בוודאי, אבל לרוב אנחנו לא עושים את זה ולא את זה, וזה לא רק שמתבטא באופן מיידי בתגובות שלנו, או שההרגשה שלנו, וואי, אני מרגיש כאילו, מרגישה לא בחוסר איזון רגשי, זה קורה לנו גם לעתים תקופות, עוד יום, עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, וזה מתחיל גם להתבטא בכל מיני פסיכוסומטים, מה שנקרא, כואב לי, יש לי דלקת קצת אולי בכתף, אולי פה איזה מחושים, ככה זה בעצם הכימיה הזאת, שזוכה לנו בגוף, של הסטרס, של הלחץ, צריך לטפל בה, אם לא, זה מצטברת, ויש ביטוי קיצוני לדברים האלה.
מה הקשר בין מוח ותודעה לנשימה?
ובכן, בואו נתחיל מהמחשבות, נגיד נשימה ריבועית, נשימת קופסה, או אפילו תרגיל שעשינו לפני זה, בעצם פתאום אנחנו מתחילים לעשות פיקוד, כן, לוקחים פיקוד על הנשימה, והמוח מתחיל לעקוב, כן, אחרי הספירה כזו או אחרת, אבל זה עוד ככה בקטנה, ברגע שאנחנו מתחילים לנשום באופן מהיר, מהר וכאילו לאורך זמן, מי שמנהל אותנו למעשה זה התת מודע, הרי לא בחרנו אם אני אשב ככה או ככה, מימיקות שלנו וכן הלאה, התת מודע הוא זה שמנהל אותנו, זה בנוי על גנים, על הרגלים, אבל התת מודע הוא זה שמנהל אותנו. כל הנושא של טראומות, כן, ו... זה בעצם הניסיון של תת מודע, לשמור עלינו שלא ניכנס למצבים מביכים. למשל, הצעתי למישהי, נגיד, חברות בכיתה א', צחקה עליה לפני כל הכיתה, מה יכול להיות, שאני אחרי זה אמנה, או תת מודע בעצם, כן, אמנה מהמצבים המביכים המבישים, להתחיל עם בנות. אבל בגיל 30-40 זה כבר יכולה להיות בעיה. אז בעצם יש לי שלוש בערך אפשרויות, ללכת לפסיכולוג, שנגיד נחפור ונגלה לפי שיטה כזו או אחרת את ה... מקרה הזה של כיתה א', ואז לפי אסכולה כזו או אחרת נמצא אולי פתרון, ננסה ליישם. אפשר ללכת ל-NLP, שהוא יגיד, מה, יא חביבי, כל אנשים בחיים שלך, אתה מרגיש איתם לא בנוח? מה, עם אמא שלך, סבתא שלך, אחותך, בדודה, אחיינית איתם, אתה מרגיש בנוח? עכשיו, בוא ננסה להלביש את ההרגשה הזאת של הביטחון עם אנשים בחיים שלך, כלפי הרעיון של אישה חדשה להכיר בחיים. וזה גם יכול להיות פתרון. או שאפשר לבוא לסשן של נשימות, נשימות מאומצות בקצב, זה משפחה של שיטות כאלה, יש נשימה הולוטרופית, נשימה מעגלית, ריברסינג שהזכרנו, יש לי הסמכה בשיטה שנקראת נשימה מעצימה, אנרג'י בריטינג, ובעצם מה שעושים, אנחנו נושמים בדקות לתלילי מוזיקה, כי מוזיקה היא מעוררת בנו רגש, זה גם עוד איזה פן נוסף, ובסופו של דבר, התת מודע שמנהל אותנו, מתחיל לבצע מיטוב, ייצור אנרגיה בגוף קודם כל, כי חסר לו חמצן, חמצן זה אנרגיה, היפרוונטילציה, ולתת מודע יש לו שתי תכונות מאוד חשובות שמנצלים את הדבר הזה. אין לו תחושה של זמן ומקום, זאת אומרת, הוא לא יודע שאנחנו עכשיו באולפן נחמד, בסטודיו, כן? מבחינתו הוא לא יודע איפה הוא נמצא. וגם מבחינת זמן, הוא לא יודע שעוד שתי דקות זה נגמר, לא נגמר, הסשן המהיר. ואז אחרי שהוא עושה בהתחלה מיטוב של ייצור אנרגיה ברמת התאים, ברמת האיברים, לא עוזר, לא עוזר, לא עוזר. גם המוח מתחיל ככה לעבוד לשאלתך ביותר קריאטיביות, למצוא, לחשוב מחוץ לקופסה, רגע, ניסיתי וזה אני מנסה, לא מצליח. אז מתחילים לבצר פאטרנים של חשיבה מחוץ לקופסה, שאחר כך זה מתבטא ביום-יום, טוב, ליצירתיות למשל. המוח באמת מתחיל לעבוד בתדרים של תטא ואלפא. תטא זה המצב הביניים בין רות לשינה שאנחנו פוגשים כשאנחנו מתעוררים. אלפא זה כל מי שמחפש את העיירה, את הנירוונה וכל מיני כאלה. זה תדרי אלפא, מוזה אצל האומנים. וזה גם לא עוזר. ואז תת מודע אומר, רגע, 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 רגע. מה יש לי עוד לאנרגיה שאני יכול לשחרר? איפה הבעיות? הטראומות. הטראומות, אחלה, זה בשביל לשמור על הבעל הבית. אבל יכול להיות שעוד שתי דקות לא יהיה את הבעל הבית, כן? לשמור עליו. כי נגמר לנו חמצן. ואז בעצם תת מודע מתחיל לשחרר את כל הטראומות, חסכי ילדות והדברים הבעייתיים, בגלל זה גם באנגלית אגב, ריברטינג, זה בלועזית, לבלד מחדש. רוב הטראומות למיניהן, אנחנו סוחבים איתנו עוד מרגע היתנו עוברים, כן, ברחם אמנו. תהליך הלידה עצמו גם מאוד חשוב, למשל נשימה הולוטרופית מתעסקת כמעט אך ורק בזה, ארבעה שלבים של תהליך הלידה, והשנים הראשונות של ילדות, של היונקות שלנו, שם אנחנו מקבלים את התפיסות החיים שלנו כלפי העולם, ביטחון עם עצמנו, עם הזולת, ואז על זה נבנה את ההתנהגות שלנו הרגילה, ואז בעצם כשאנחנו נושמים מהר באופן כזה, במשך איקס זמן, החסמים האלה, הטראומות, מתחילות להשתחרר, זה כמו כדור פורח שיש לו את השקי משקל האלה, ואז פתאום טק, 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 המשקלים האלה משתחררים ואפשר לעוף לשמיים.
מהמם.
סקרנת, ללא ספק.
טוב, לקראת סיום נרצה לשאול את ה-GPT שאלות קצת על נשימה.
מה נשאל אותו היום?
נשאל את GPT שייתן לנו דרכים לשפר את הביצועים לגוף ולנפש באמצעות נשימה. בוא נראה אם הוא מכיר את התחום.
אוקיי. נשימות עמוקות להורדת מתח. שאפו דרך האף למשך 4 שניות, החזיקו את הנשימה ל-4 שניות ונשפו באיטיות דרך הפה ל-6 שניות. נשימת בטן, אפשר לשבת או לשכב בנוחות, להניח יד אחת על הבטן השנייה על החזה, לשאוף עמוק דרך האף כך שהבטן תתרחב ולנשוף דרך הפה תוך קיבוץ הבטן. זה מגביר חמצן בדם, משפר ריכוז ומפחית לחץ. יש נשימת 4-7-8. לשאוף דרך האף ל-4 שניות, להחזיק ל-7 שניות ולנשוף באיטיות ל-8 שניות.
אגב, 4-7-8, אני אתייחס ברשותך, היא באמת מוכחת מדעית, אם מתרגלים כ-7-10 דקות ביום, אחרי שבועיים, זה מוריד את העוצמות של התקפי חרדה בעשרות אחוזים, וגם התדירות של התקפי חרדה. 4-7-8 זה תרגיל קלאסי, זה יוצא משולש, כן? שאיפה, עצירה, נשיפה. תרגיל מאוד מאוד יעיל נגד חרדות.
כן, אז הוא ממש נותן פה את היתרונות, שזה מקדם שינה עמוקה, מרגיע חרדות ומאזן את מערכת העצבים. והוא נותן פה עוד לא מעט נשימות, גם נשימות עם שמנים אנטרים.
זה כבר למתקדמים, יש מן הסתם, אפשר להוסיף שמנים, אפשר להוסיף צלילים אגב, כן? כל מיני תרגילים, נשימה עם צליל, זה כבר במסגרת אחרת, אני חושב.
גילינו עולם מרתק שלא ידענו, שאפשר באמת, כמו שאתה אומר, ליישם אותו ממש ממש בקלות בחיי היום-יום, ותוך כדי שאנחנו מקליטים, אני גם מיישם את זה על עצמי. וזה מתקשר לפרק האחרון שלנו עם אושרת קוטלר, שגם היא דיברה על נשימות, שזה דבר כל כך פשוט וכל כך עוצמתי.
נכון, באמת זה מדהים, כאילו פתאום, שאתה יכול לתרגל את זה עם עצמך, באמת פתח עולם חדש שלא הכרנו.
לגמרי, פשוט צריך לדעת איך, לנשום נכון.
כן, אגב, אין יותר מדי מדריכי נשימה, בעולם הרחב, זה תחום הכי מתפתח, עולם הנשימה, בתחום הוולנס. בארץ באמת יש המון ריברטינג, נשימה מעגלית, אבל היא כאילו מתמקדת יותר ברגשות, כן, כל הדבר הזה.
זה רק שיטה אחת, כן. כאילו בסוף.
ובעצם אין את ככה, מעטפת הכוללת באמת לגוף, נפש, מוח ותת מודע.
יפה.
אז אם יש לכם הזדמנות, כאילו, לא משנה, צפון, דרום, איפשהו, ואתם באמת מוצאים מדריך נשימה כזה או אחר, תעשו לכם טובה, זה באמת משלושה ארבעה מפגשים אתם תראו עד כמה תוצאות, וגם מעבר לזה הקורס הכי ארוך שלי זה אולי 8 מפגשים, 6 מפגשים.
איך אפשר להגיע אליך לסדנאות? זה משהו שאונליין או...
אגב, כן, אני מתכנן באמת בינואר להתחיל לשדר שידור באונליין, אז תכף זה יתחיל כנראה. בינתיים יש לי ברחובות, סדנאות שאני מביא, וגם בארגונים וחוגי בית, יש את כל הפרטים באתר, אפשר ליצור איתי קשר בוואטסאפ וכן הלאה, רשתות ביוטיוב, אינסטגרם.
אנחנו נשים בתיאור הפרק קישור לאתר שלך, נשימה COYL, נכון? וקישורים לרשתות החברתיות שתוכלו לעקוב אחרי בן וכל השיטות המדהימות האלו. ותודה רבה בן שבאת וחידשת לנו על עולם חדש ושלא הכרנו.
תודה לכם על ההזדמנות ובכלל כל הפודקאסט שלכם, באמת אני לדעתי תורם המון, המון תחומים, כדאי, אני נהנה לשמוע תמיד ככה פרק כזה או אחר, תמיד זה מעניין.
תודה רבה.
תודה.